que a mí me ayudáis, en cabeza de otro ahí, a bajarme la sana y denunciar si la gueula, de fin, toratarapu, o a ti o no, que le pido a toratarapu, y es también, desde Araberún, c'est ma guichoune est à Machmaout, c'est la Géoula de Toratarabal à la Tsiomu, de Gamanin, Maskimbazé, ou à Yoter, c'est la Géoula à Meshefout, Kamouvan, Pachavarichon, Géoula Minagalout, Gavé Israël, de Chola Bayot, de Chola Mossim, à Kshuvim. לשלב של חזרה של עם ישראל לארץ ישראל כדי להקים מדינה, מדינה, אני לא זוכר אם הוא השתמש במושג מדינה, להקים את האומה על ארצה, ומתוך זה השלב הסופי של הגאולה, הגאולה העתידה לכל העולם כולו, באחרית הימים, פשוטו כמשמעות. ודווקא כשעם ישראל חוזר לארצו, מתעוררות כל מיני בעיות שהיו בתקופת הגלות, שהיו נאמר בהיעלם, שנעלמו מחמת הגלות, והיה אפשר לדעת, להכיר בבעיות האלו מבחינה מופשטת, אינטלקטואלית אבסטרקטית ומופשטת, אבל עכשיו, אותם הבעיות שהוא חזה מראש מתעוררות בתוך החברה הישראלית, ויש המון שאלות של כל אחד ואחד שואל את עצמו, איך זה ייתכן שעם ישראל חוזר על ארצו, מוצא כל כך בעיות שלא רואים פתרון, לא רואים מוצא. ובחרתי כמה קטעים מכל כתבי הרב, שמתייחסים לאותם השאלות, ואני חוזר על ההגדרה, הבעיות השייכות לישראל כאומה, שבמשך כל זמן הגלית זה היה מסתתר תחת הדמות של עם ישראל בתפוצות, עם מפוזר וצמוד לגויים אחרים, ועכשיו כשעם ישראל חוזר לארצו, כל הבעיות האלו מתעוררות מתגשמות באופן בולט. ויש לנו כל השנה כדי לגלות את כל העניין לבוא, שקשת הרעיון. והקטע הראשון שהגיע לפניי, אומרת, אולי זה היה הנושא הראשון שעם ישראל היה צריך ללמוד את בו בחזרה מהגלות, זה עניין ההבדל בין השבטים. אין שום קשר מיידי עם מה שקרה השנה עם שבט האתיופים, שבט דן לפי אלו שאומרים שזה שבט דן, זה קצת קשור לזה, זה בעיה יותר רחבה, ומנושא לנושא, אז אנחנו עתידים לגלות כל מכלול הצרות האלו של אחרית הימים. אז נתחיל הערב בקטע אחד על נמשה. אז זה נמצא בספר אורות, בחלק שנקרא ישראל ותחיית, וזה כבר נושא להתנעשו. תחיית ישראל מעוררת בעיות האלו. זה דומה מאוד למה שהתורה מלמדה על עניין התומה בלידה. כל לידה יש תומה, איזו תומה שצריך לערוך עליה. זוכרים את הנושא. זה נכון לגבי היחיד, הפרט, וזה נכון לגבי הכלל, נכון לגבי האומה. יש גמרא שמסבירה את זה על כל תקופת העומר אחרי יציאת מצרים, שבעה שבועות, כמו שבחינת היחיד יש שבעה ימים ביום השני ימול בשר עולתו, גם כן לגבי האומה זה שבעה שבועות. תומת לידת מצרים הייתה צריכה להתעלם מעם ישראל, זה נקרא זוהמת הנחש, זה קרה בו ביום במתן תורה, ביום שעות, הנקימים כל זוהמה, ואחר כך הזוהמה חזרה, אחרי... לא. אחרי חטא העת. ייתכן מאוד שאנחנו נמצאים באותו שלב של מערך, של תחילה, לפי המושג של הרב, של לידה, של תולדה מתחדשת, ולכן זה מביא מכלול בעיות שיש בהן באמת צד תומה. היעד של הלימוד הזה יכול להיות גם כן יעד חשוב מאוד בבחינה רוחנית נפשית במצב שאנחנו חיים בו, וצריך לגלות את כל הצרות שיש יום ולילה, לדעת שזה היה טבעי, שזה היה נורמלי, כדי שכל המאורעות שאנחנו חיים אותן התרחשו מבחינת נס, היה צריך זכות גדול עצום מאוד. יש פרק שלם במערל, זה בספר נצח ישראל, שמסביר שלפי הגמרא יש 2,000 שנה דור בעולם, 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה ימות המשיח. והמשיח היה יכול להתעורר מהתחלת 2,000 שנה אלו, והוא מוסיף ככה בעוונותינו הרבים, עבר כל זמן שעבר, ועכשיו אני לא מסתכל אלא מפרש קצת, העיקר זה המאורך של אחרית הימים שיביא לתחיית המתים, זה המהר"ל שאומר את זה, והוא נותן להבין שלא זכים. אם היינו זוכים, זה נושא מפני עצמו, כן? יש שתי אפשרויות, זכה אחרי שנה, לא זכה בעיתה. אם היינו זוכים יותר, נאמר, ייתכן שהיו יותר ניסים, ניסים גלויים, לידה יותר, איך אומרים את זה, יותר קלה, יותר מאושרת, כן? אבל צריך להבין שכל הבעיות האלו צריכות היו להתעורר, מכיוון שם שלא היה, לא היה מספיק זכות במשך כל הזמן ארוך של 2,000 שנה שהמשיח היה יכול להיות, היה יכול לבוא לעולם, כן? שזה טבעי, אני לא אומר הכרחי מלכתחילה, אלא אם כך זה מתרחש, אז זה טבעי שהוא מתרחש ככה. זה נותן מה שרציתי לומר, כן? זאת אומרת, לא להתרגש יותר. יש פסוק שאומר, אני נזכר עכשיו על פסוק, בעניינה יושע, מה אומר רבות רעות צדיק, לא. טוב, זה אותו רב. ייתכן שזה פסוק אחר. רבות רעות צדיק וצרות. אז תשאיר. טוב, תפסתם את זה. אז אחת מהבעיות האלה זה ההבדל בין השבטים וכל מה שמשתמע מזה. אז אני מצליח ככה. אני אקח את עיקר הקטע הראשון, רק כדי שנזכור את תוכן הדברים, אחר כך אני אחזור על הקריאה. כדי לציין את כל השאלה שאפשר להעמיד בהם, ואחרי זה, אם יהיו שאלות, תנות וגדולות, נראה. זה, זה מפרק לקטע, כך ואין? טוב. אז שכחת השבטים ביחוסם, היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון, של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אומנם, על ידי השכחת הזאת של התפחתות, נתחבא הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו, בתיקון העולם, נתבלבל. כי אם כל עשי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל סביוניהם, כל ההפדשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים, אם הלך הנפש, הלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין בהיותו מלופף בסדרים שאינם עניינם. אמנם, כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי. אבל, ופה צריך להדגיש, זה שלב ארעי. ארעי זאת אומרת, יעבור. אבל בפנימיות החיים, חיה היא הנשמה הכללית שמתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים, ואם הנועם והסידור נתמעט ומרירות ויסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, וכל זה אף על פי שמצר וממר לי דודי לי ובן שדי ילין. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחסכון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. טוב, זה הקטע הראשון. אני חושבת רעים הרב בנושא הזה כבר שמענו אותו. היה רצוי מלכתחילה שכל שבט ושבט יחזור עם הציון המיוחד שלו, הסגנון המיוחד שלו. שמעתם את כל ההגדרות המדויקות שנתן, זה לא רק עניין של פולקלור, זה לא רק עניין של איזה מין אופי תרבותי משונה אחד מהשני, אלא זה נשמה שלמה, סגנון שלם של תפילה בפני עצמה, זהות מיוחדת לכל שבט ושבט. אבל אם המצב היה כך, זה היה מונע את האחדות מלהתעורר. זה היה מונע את האחדות, פשוטו כמשמעות. ולכן אנחנו צריכים להבין למה. אז מכיוון שכך, היה רצוי שהשכחה של השורשים הבסיסיים, היסודיים של כל שבט ושבט, תעזור למאמץ למצוא יותר מהר כמו שאפשר את הייחוד של האחדות של העם כעם, האומה כאומה. זה הנקודה הראשונה. אני רוצה מיד לציין שזה בעיה אקטואלית. זאת אומרת, ייתכן מאוד שהרב חזה את זה מראש מרחוק. אבל אנחנו חיים על בשרנו את המצב הזה. ומי צריך לציין שנכון, אנחנו עדים לזה מהר מאוד. כלומר, לרוב, רוב השבטים שחזרו לארץ כדי לבנות את החברה הישראלית, וזה בלתי מובן, אבל הוא מדגיש את זה, שכחו פתאום את השורשים שלהם. אבל לא הכל. ישנם שבטים, וצריך לדון על זה, ישנם שבטים שלא שכחו. ויש לזה עימות של כוחות של העדות השונות, בין העדות שהנסיבות נתנו להם לשמור על השורשים שלהם, והעדות שהנסיבות לא נתנו להם לשמור על השורשים שלהם. ולכן צריך להבין את כל הממדים של הבעיה. רק כדי להגדיר שוב את הנקודה הראשונה, הרב מודע מבעיה שעתידה להתעורר באספת כל השבטים, שיהיה הרס של השורשים האופייניים של כל שבט ושבט. זה מובן. ואחר כך הוא ממשיך ואומר שדרך האי סדר הזה, לאט לאט, באופן נשכב אולי, באופן עמוק מאוד, אבל לא נראה לעין, יש איזה מאמץ למצוא סוף סוף את האופי של כל שבט ושבט, אבל בצורה אחרת לגמרי, בתוך האחדות העתידה. זה כלומר, התוכנית של כל הנושא הזה. אז כמובן אני חוזר על זה, מי ששייך לזה שבט, שבט שבאמת לא היה לו אפשרות לשמור על הנחלה שלו, לא את הנושא באותו עין שמי ששלט על המצב רואה אותו, זה מובן. יש פרק אחר אבל לא נזכחתי איפה זה נמצא, במשך הפנה, אני מקווה שנחיוך עליו, שהרב רומז לשבט יהודה, שהיא תהיה היחידה שתישאר עם נחלתה, והיא תאחד את כל השבטים. אני לא זוכר איפה זה נמצא, אבל יש מקורות, כבר בתלמוד, אחר כך בזוהר, עיקר השבטים זה יהודה, והביטוי התלמודי הוא יהודה ועוד, אולי למדתם את זה פעם. התולדות היו צריכים להיות אברהם, יצחק ויעקב יהודה. יהודה הוא העמוד הרביעי. ויש סיבות שהכוח של יהודה התעורר רק באחרית הימים. הייתה אפשרות מלכתחילה שבבחינה משיחית התולדות של עם ישראל יצליחו מיד אחרי יעקב אבינו, והדור אחרי יעקב אבינו היה יכול להיות הדור המשיחי אחרית הימים דאז סביב שבט יהודה. יש שתי סיבות, אחת חיצונית, המצב של העולם כולו, המצב של אומות העולם, ואחת פנימית, המצב של עם ישראל עצמו. זה נושא לחוד, והסיפור ההיסטורי של התורה מתחיל אחרת, אלה תולדות יעקב, דווקא יוסף, כן? ואתם זוכרים מי שלמד את זה, התחרות בין יוסף וילדה, עד שבאחרית הימים, לפי מקורות במדרש, בגמרא וכמובן בזוהר, ארבעה חוזרים באחרית הימים כדי לאחד את העם, דרך שלבים מסוימים, זה משה רבנו, אליהו הנביא, משה בן יוסף ומשה בן יהודה, משה בן דוד שהוא בן יהודה. טוב, יש לנו הרבה זמן כדי להגיע למקומות האלה. אבל השאלה היא, מהי שבט יהודה? כולם צריכים לקבל את התמונה ההיא של פתחות המראות. אחרי יעקב אבינו, זה ברור, יש הרבה מקורות לזה, אחרי יעקב יהודה. אחרי תיקון של מידת התפארת, זה תיקון של מידת המלכות. אחרי יעקב יהודה. הצלחה של יעקב זה יוסף, מיד אחרי יוסף יהודה. והוא נקרא, כפי שאמרתי, העמוד הרביעי, הרגל הרביעי של המרכבה, יש איזה רמז שאולי למדנו פעם, אתם יודעים שפעם בתנ״ך יוסף נכתב יהוסף, זה בתהילים, דווקא בפרק של תהילים שאנחנו אומרים בכל יום חמישי, כן? זה יום חמישי, נגמור לעשר. נכון, אבל איזה יום אנחנו אומרים? אתם לא מתפללים כל בוקר? זה בסוף התפילה. ביום שלישי. זה חמישי. טוב, תחפש. אני באמת מסתער, אבל יש לי דיון שזה. ובנוסף הספרדי אומרים את הפרק הזה דקה ערב ראש השנה. זה עדות בי הוסף סמום בצאתו על ארץ מצרים, שפת להוראתי ישמע. זה ביום שלישי, יפה. ואז פה השם יוסף נכתב יהוסף, עם ה. אם הוא אברהם, אברהם, כן. ואז מופיע פה התחלה של שם הוויה. י' כ' ו', אבל בסוף יש סוף. יהו סף. זה רמז למה שאומרת הגמרא כבר, זה נושא בפני עצמו, נלמד שוב את זה בפרקים של הרב, שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. עתיד שיהרג על ידי ארמילאוס הרשע, כשהוא צח צבא רומי וכן הלאה. נחזור לנושא הזה. לזהות של יוסף יש סוף. אבל השם יהודה נכתב עם ארבעת האותיות של שם הוויה בפירוש, בניגה, בגליל, כן? יוד קה, וו דלת קה. ולכן אלו שיש להם את השם הזה רגילים לא לכתוב יהודה, הם ה. שמים א' במקום ה'. יודעים את זה. ביום חמישי? אז אני לא כל כך חולה שם. לא, לא, אני טעיתי, זה למנצח על הגיטית לאסף. ואמרתי, מזמור לאסף. מזמור לאסף זה יום שלישי, אז אלו ואלו. אז בסדר, אתם קוראים לזה מחלוקת. אז למיתוס של דבר, כל שמות של השבטים הם צירופים של שם הוויה. ויש 12 צירופים של שם הוויה. אבל השם עצמו לא מתגלה בכל תוקפו. תוקפו אומרים או תוקפו? תוקפו רק דרך יוסף, אבל יש סוף, ודרך יהודה. ולמותו של דבר, לכל שבט ושבט, לפי המסורת הקבלית, יש משיח בפני עצמו. ולפי גמרא בסנהדרין יש איזה רמז שלכל משפחה ומשפחה יש משיח בפני עצמו. לכל בית המדרש יש משיח בפני עצמו. ונחזור על כל העניינים האלה. וההסבר הוא שהמשיח הוא הבן אדם האמיתי. ולכן כל בן אדם יש לו איזה, מבחינת בכוח, איזה אפשרות להוליד את הבן אדם האמיתי. אבל סוף סוף ההיסטוריה היא, והתולדות, פשוטות ומשמעות, זה בלתי חוזר. יש דורות אחרי דור, מביט מראשית אחרי. עד אברהם אבינו, כל בן נוח אמיתי היה יכול להיות אברהם אבינו. רק אברהם אבינו היה אברהם אבינו, וכן הלאה. אחרי אברהם, כל בן אברהם היה יכול להיות יצחק, רק יצחק היה יצחק, אחרי יצחק וכן הלאה. ולכן כל המידות האלה שאנחנו מוצאים אותן בזהות של האדם הראשון, הבריאה, דרך התפתחות של ההיסטוריה, מה שקרה קרה וזה בלתי חוזר, אז הם נתנו את השבטים האלה. ולכן זה נותן לנו להבין שהשם של כל שבט ושבט זה צירוף גילום מיוחד של ההוויה האמיתית. אבל יש שני עמידים עיקריים, זה יוסף ויהודה, שזה בולט באופן יותר ברור. זה ברור. אני שוב חוזר, זה רק חלק מנושא יותר רחב, שכל שמות שבתורה זה צירוף גילוי של שם הוויה. אין רק טבע אחת בעולם, ואני רומז בכוונה לטבע תנועה, כי טבע בעברית זה גם הטבע של טבע תנועה וגם הטבע, המילה הטבע, כן? זה שם הוויה. וכל הטבעות שבתורה זה צירוף אפשרי של שם הוויה. וזה לפי הפסוק, אין אחר עוד. מה זה אין אחר עוד? הכל זה גילוי של ההוויה. לפי עולמות שונים לגמרי, לפי פרצופים שונים, לפי התפשטות שונה, לפי תולדות, אבל הכל זה סוף סוף השורש זה, ואין אחר עוד. זה מובן. זה גם נושא בפני. ולכן, מכיוון שדווקא הבן הרביעי של יעקב היה יהודה. אז זה יהודה שהוא הבן הרביעי של יעקב. ודווקא מכיוון שיוסף היה בכוח של רחל, אז הבכוח של רחל זה יוסף, ויוסף הוא הבן. כל זה רומז להרבה דברים. והיינו חושבים שראובן היה יכול להיות בנו העיקרי של יעקב אבינו, והיינו אומרים, ראובן ועוד, כן? עוד זאת אומרת תפל, זה מובן? אבל ראובן נכשל, שמעון ולוי נכשלו, אז זה יהודה שמופיע. אבל לפי הסוד זה יותר מדויק מזאת, מלכתחילה זה הרביעי שהוא הרביעי, זה לא הראשון שהוא הרביעי. וטוב, גם זה נושא בפנות. ולכן, מכיוון שעם ישראל הוא האחדות של 12 השבטים והשבט המאחדת לשבט לוי, אז אנחנו מבינים שכל שבט ושבט נקרא עם ישראל בפני עצמו. זה מובן? כן. ולכן, פה יש לנו נושא חשוב מאוד, בעיה חמורה מאוד. מה נעשה, מה לעשות עם הציוויון המיוחד, הייחוד של כל אחד מהשבטים. כשהרב אמר בפרק שסתתי דרך אגב, שהעיקר יהיה כמו שזה היה בשורש, בפרשים יהודה, ועוד, אבל השאלה הקיומית היא איפה נמצא שבט יהודה עכשיו בחברה שלו? האם זה שבט של האשכנזים, שבט של הספרדים, האם זה שבט של התימנים, או שבט של הבבלים, או שבט של תימנים, כן? אז נקבל בינתיים את ההסבר ש צריך להיות איזה שבט שתהיה עיקב, שתתחיל בדרך של חזרה מן הגלות בבניין הכלל האומה, ופה אנחנו מגיעים לנקודה הראשונה של הרב, צריך שכחת השבטים, זאת אומרת השכחה של האופי המיוחד של כל שבט ושבט. אני חוזר רק בקצרה למה שכמסתי, כי אני חושב שזה נושא חשוב, ושייך לפרשת נוח דווקא, העניין של הטבע. שאם אתם, המקור של הפירוש הזה בא מהאב של השלח. אני לא זוכר את השם הפרטי שלו. השם של השלח זה רבי ישעיהו לוי הורוביץ, אבל השם של בנו זה אברהם, שם של אבא שלו. אברהם נוגד. אז הוא מסביר את זה ככה. כשאנחנו מתבוננים בממדים של הטבע, מתגלה לנו את המספרים של שם הוויה. תחזרו על הפסקים הזה. ולכן, אנחנו צריכים להבין שכשנוח בנה את הטבע, זה איזה סמל שמה שהיה צריך לעשות בפינה רוחנית, ומה שדווקא אברהם אבינו יתחיל בזה, וזה נקרא בעברית, נקרא לקרוא בשם. אז תראו כתוב פה, לקרוא בשם, לקרוא זה קוף רש על. כן? הממדים של הטבע זה קומה, רוחב, אורך. קוף רש על. אז לקרוא בשם, במשמעות הרוחנית, זה לקרוא בשם, כמו שעשה אברהם, ויקרא בשם השם, כדי להציל את העולם. אבל נוח שמע אותו ציווי, אבל מבחינה גשמית. להציל את העולם מבחינה גשמית, היה צריך לבנות טבע שהממדים שלה זה לא במקרה, הממדים של שם הוויה. לכן אמרתי כי טבע זה טבע. יש רק טבע אחת בעולם, זה שם הוויה. זה מובן, כן? אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להעמיד קצת בעין. כי בכל זאת, אחרי ההקדמה, שכל שבט ושבט יש לו גילוי מיוחד של זהות של עם ישראל. כי שם השם נקרא עליך, שם השם נקרא על ישראל. ולכן יש 12 צירופים של שם הוויה, הם 12 השבטים, שהם 13, אנחנו יודעים את זה, ונחזור עלינה אולי בנושא אחר, למה 12 הוא 13, אבל שורש הריבוי של הצירופים האלה, ההתפשטות של ההוויה של ישראל, זה הגלות ולא ארץ ישראל. זאת אומרת, שורש האופי המיוחד של כל שבט ושבט דווקא נולד והתעורר, נבנה בגלות. איך אנחנו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהסיפור של התורה עצמה. כל השבטים נולדו בגלות. חוץ מבנימין, שנולד על הגבול, בנימין זה נושא בפני עצמו, אם אתם רוצים אפשר לחזור על הנושא של בנימין, או היום, או הערב, או בזה שהוא זמן. יש פה בחזרה מן הגלות איזו זהות מיוחדת בתוך השבטים שזה שרים בנימין. תזכרו את זה אולי נחזור על זה. אבל אף על פי שבנימין נולד כשיעקב וכל משפחתו הגיעו לארץ, נולד בארץ, כל זאת נפקד בגלות, גם בנימין נפקד בגלות. כן? לכן צריך להבין את זה. יש איזה קשר בין האחד של עם ישראל, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שמו של השם בשביל ישראל זה אחד. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. לא רק שיהיה לו רק שם אחד, אלא שמו יהיה הטבע אחד. והאל של האומה הישראלית זה אחד. והקשר, היחס בין האחד של עם ישראל, שהוא מיוחד לשם אחד, והריבוי של אומות העולם זה דווקא השבטים. זאת אומרת, הנטי על הריבוי מתגלה דווקא בשבטים, והתיקון של הריבוי מהצד השני, לכיוון האחד של ישראל, מתגלה דווקא בשבטים. ולכן, האופי הזה של המדרגה המסוימת של הריבוי שנקרא 12 של 13, זה דווקא בא מריבוי אומות העולם, ולא מהאחד של ישראל. הקושי של הבעיה היא שכל שבט ושבט, כפי שנרמז בפרק של הרב, רואה את עצמו כיהודה ועוד, כן? כהשבט העיקרי. והאמת ההיסטורית נותנת להבין שבאמת דרך כל הדורות, כל קהילה וקהילה, כל עדה ועדה, ראתה את עצמה כמרכז עם ישראל, ושמעה שיש גם כן רפאים כאלו ומכרפאים שנקראים שבטים אחרים, כן? אבל זה היה ממש פנטזיה, חלום, כן? אני זוכר שהייתי צעיר, בצפון אפריקה, בצפון אפריקה כולה, לפני מלחמת העולם, היו בקושי 300 אלף יהודים. מרוקו, אלג'ריה, טוניסיה, טריפולי ומצרים. והיינו בקושי מכירים אחד את השני. אבל זה היה עובדה, במובן מאליה. זהו עם ישראל. ושמענו, שמועה שמענו, שיש גם כן גויים כאלו שנקראים ישראל באיזשהו אופק של מדינה. אתם לא זוכרים את התקופה ההיא של ההיסטוריה של עם ישראל. זה עבר אחר. אבל אני עוד זוכר בדיוק בדוח שלי שהייתי צעיר בו, זו הייתה מציאות. אז אני מתאר לעצמי, בפולין הפולנים ראו את עצמם, היהודים כמובן, כעם ישראל, ושמעו על איזה מין יהודים ברברים כאלו שנקראים צפון אפריקאים, ברברים וכן. זה כבר נותן להבין שהאופי המיוחד של כל שבט ושבט במה שהם שבטי ישראל על ארץ ישראל, נאמר בית שני, סליחה, בית ראשון, כבר בבית שני, זה נמחק, זה נשכח ונראה למה. אחר כך זה חוזר בהיסטוריה מבחינת עדות, כאילו, אבל זה אותה בעיה. השבטים והעדות זה אותה בעיה. מכיוון שעיקר השבטים בשוני שיש ביניהם בא מההבדל בין השבטים. תפסתם את הפרוטה. אם היה צריך להחזיר את כל ההלכות השייכות לנושאים, ההבדל בין השבטים, זה נופל בדיוק בשוני שיש בין העדות. זה אותו דבר. משהו התערבב, בלבל אחרי גלות בית ישראל הראשון ואחרי גלות בית יהודה הראשון, כל שכן אחרי גלות הבית השני, יש מסורת של יוחסים בקהילות שונות, גם בכמה משפחות, שזוכרים פחות או יותר מאיזה שורת מפי השמוע, כן? ויש הרבה דוגמאות כאלה. הבעל היה במשך כל הזמן ההוא בלבול עצום, אבל כל זה חוזר פתאום מבחינת עדות. אבל זה אותו דבר. האופי של כל עדה ועדה בא מהנוף הגלותי של אומות העולם. זה מובן, כן? ולכן יש צד חיובי שהאופי הזה סופו השתכח. אבל התוצאה של אותה שכחה זה הערבוב, הבלבול וכל הבעיות, והבעיה של הפער החברתי זה רק האספקט החברתי של אותה בעיה של השונים בין כל השבטים באותו מאורך של חזרה לאחדותם. זה מובן? טוב. אז ההסבר הזה של הקשר בין האחד של עם ישראל והריבוי שבאומות העולם, ושהוא השלב האמצעי נאמר של עם ישראל מפולג בשבטים, בא מהמהר"ל בספר גבורת השם פרק י"ג, אם אתה רוצה להתייחס להסבר שלו. ואתם יודעים שיש עוד מספר שמציין את זה. התחלת הגלות דווקא, ירידת משפחת יעקב למצרים כדי להתחיל בתהליך של הגלות, הייתה כשמשפחת יעקב אבינו הייתה בת 70 נפש. ו-70 זה המספר של הריבוי באומות העולם. 70 אומות, 70 לשון, זה גם קשור לעניין של 70 פנים בתורה. בכל זאת, היה צריך לגלות, לפתח, זאת אומרת, שירים פנים בישראל כדי להתחיל בקשר עם האומות העולם, שזה נקרא גלות. ולכן כשחוזרים מהגלות, עם כל המטען של הערכים של הערת הניצוצות, שמה שהחזירנו מפיצוץ, האחדות של עמים האנושי, אמור, בדור הפלגה אחרי בבל, זוכרים את זה, כן? שחזרנו עם כל המטען הזה. אז הבאנו, כל שבט ושבט אופי מיוחד, אבל כדי לבנות את האחדות הייחודית של עם ישראל, צריך איזה שלב של שכחה, של כל זה. עכשיו אנחנו מגלים שזה לא קל. זה מלא, מלא, מלא בעיות. מדיניות פנימיות. אבל לכל הפחות כבר מתגלה לנו שזה טבעי שזה יהיה ככה. זאת אומרת, זה לא דבר מקרי, זה לא דבר שלא היה, שלא היה, איך אומרים את זה, שלא היה צריך להיות, ושמכיוון שזה זה כלול בתוכנית של ההיסטוריה של עם ישראל עצמה, אז יש פתרון. אני ודעתי, אני יודע אם הצלחתי להסביר את הנקודה הזו. זה מובן, כן? אנחנו רואים גם כן, יש איזה רמז במדרש על ההבדל שיש בין יוסף ושאר השבטים. שיעקב אבינו עשה ליוסף כותונת פסים. יש כמה הסברים במדרש, אבל יש שני הסברים עיקריים. הראשון שהכותונת של יוסף הייתה יותר ארוכה מזו של אחד. יש איזה רמז שיעקב ראה ביוסף ההמשך שלו בבחינת תלמיד חכם. זה כבר רומז לפי המדרש הזה, והפירושים של המדרש רומז ללבוש של הכהן הגדול. זה מין נטייה ליעקב אבינו לראות את יוסף כהמשך שלו. זה ההסבר הראשון. כל עוד שיעקב נקרא יעקב, אלה תולדות יעקב, יוסף. אלה תולדות יעקב. תולדות ישראל זה כבר יהודה. אבל תולדות יעקב זה יוסף. זה מובן על ידי, כן? אבל יש עוד מדרש אחר, והזוהר חוזר על זה באופן יותר רחב. פסים זה לא רק עם פס, פס אתם יודעים מה זה, כן? אלא זה כתונת שהיו לה כל הגוונים של האור. לכל בניו יעקב נתן לבוש עם אור מיוחד שייך לצירוף של ההוויה שלו. אבל אצל יוסף היו כל האורות, כל הצבעים, כל הגוונים. איזה מין שלב בין איחוד כל הריבוי של האורות, שלב ביניים שהכל נמצא בבת אחת, אבל עוד לא הייחוד. זה נורא, כן? זה הולך לאותו פי. אך כאן נחזור על יוסף. טוב, זה לגבי הקטע הראשון. אם יש שאלות אפשר כבר... אני מסכם רק בקצרה. זאת אומרת, יש משמעות מיוחדת לכל שבט ושבט כשחוזרת לארץ, אבל כדי לבנות את האחדות, הכלליות של האומה, צריך איזה מין שכחה של השורשים הגליתיים של כל שבט ושבט, ותוצאה מזה איזה ערבוב, איזה חיסרון, איזה צער בחברה, איזה הרס של התרבות היהודית כשחוזרת מהגן. זה מובן? עכשיו הרב מגיע בהמשך לתנחומים, נחמיים. אז הוא סיים במשפט הזה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות ארמונית. ולכן יש כמה דרגות, כמה מדרגות. הריבוי של השבטים בפיזור של הגלות, התפוצות. ואין שום אפשרות של פשרה בין זהויות האלה. דווקא בהקשר לדת בנימין, אנחנו לומדים מהפסוקים שכל שבט נקרא עם. אתם זוכרים את הפסוק? טוב, אולי נראים את זה. אבל זה פסוק מפורסם בידוע. כשיעקב מדבר על יוסף,
Mm-hmm.
ויאמר אליי, הנני מפיך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים. יש עוד פסוק קודם, הברכה של יעקב אבינו לפני לידת בנימין. זה נמצא במסכת אוריות. נתתיך לקהל עמים. מה זה קהל עמים? זה השבטים. זאת אומרת, הקהל של עמים, כל שבט נקרא עם. טוב, זה קשור למה שראינו מפה. אז שלב אחד. העמים האלו יש להם נטייה לפירוד. אתם מוצאים בפרק של תהילים על הייחוד של ירושלים כמאחדת כל השבטים. ירושלים הבנויה כעיר שחובר עליה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה. וזה קשור למצווה של הראייה ברגל, בכל מועד מהמועדים, העלייה ברגל במועד הרגל, הרגלים. אז הייתה מצוות הראייה, הייתה יכולה לאחד לפי המיוחד שלהם, ונוצר איזה מין ערב רב, שהיא החברה הישראלית, פחות או יותר במצב שאנחנו מכירים אותה, ואחר כך כשאחדות האומה תיבנה, אז האופי המיוחד של כל שבט מתעורר, אבל כישראלי, לא כמו בשלבים הראשונים, כשבט עם האופי הגלותי, האופייני שלו. זה מספיק טוב?
למה זה משקוע?
אני חושב שזה רק המילה שהרב השתמש בזה. שכחת השבטים ליחוסם. זה עומדה היסטורית ידועה. זאת אומרת, השבטים שכחו, זאת אומרת, העדות שכחו מאיזה שבט הם מיוחסים, ואיזה שבט הם מיוחסים. זה מה שהסברתי כבר מקודם. חוץ, וזה אולי פרדוקסלי מאוד, חוץ מהשבטים שנאבדו מעם ישראל, הם עוד זוכרים מאיזה שבט הם. למשל, אהרון, יחזור על זה אולי, למשל, האתיופים אומרים שהם שבט דן, משבט דן. איזה יהודי מהגול היהודית יודע מאיזה שבט הוא בא, והאתיופים באים ואומרים שבט דן. והשבטים של האפגנים, שהם יודעים שהם מעשרת השבטים, וכל משפחת המלוכה יודעת מאיפה שבט הוא בא. אולי נשמע כמה שמות מהאפגנים. יש מסורות כאלה, אבל לפי דעתי אין הוכחה היסטורית שכך זה היה. אגב, המשפחות שיש להן ספרי יוחסים, הן יודעים. אותן המשפחות שיש להן עוד הזיכרון הזה, הן יודעים בדיוק יותר ברור. מאיפה שזה? יש משפחות שאומרים שבט יהודה, יש משפחות שאומרים שבט אפרים, שבט בנימין. זה ידוע, זה יותר הילי. אבל לומר שקהילה שלמה, זה תוצאה, צאצאי, אותה שבט, זה בלתי אפשרי, מכיוון שהיה כל כך ערבובי אוכלוסין דרך ההיסטוריה, זה אי אפשר הבא. אבל יש מסורת, למשל, כשלמדתי בתלמודי תורה במרוקו, אומרים מעצמם שהם חלק מהם משבט אפרים. שגלו כבר מהגלות הראשון, של הבית הראשון. יש איזה סימן כבר במקרא, זה ידוע לתלמידי חכמים, ששבט אפרים היה נודע מכיוון שהוא היה יכול להביא בין שין וסין. סיבולת שיבולת, שמעתם על זה, כן? אז היו יודעים שיהודי אחד היה משבט מפרעים, דקה כשהיו שומעים אותו מדבר, אם לא היה יכול לומר למשל יום השישי, היום היום השישי, אז דווקא חלק ניכר מהמרוקאים הם לא מבדילים בין שין וסין, לא זה היה בגלות. אבל אפשר למצוא את זה לזה סיבות אחרות, איזה חיקוי של המבטא הערבי של מרוקו ולא זה. אבל אני צריך לומר שהערבים במרוקו היו מבדילים בין שין וסין. אבל לפני הערבים היו אוכלוסין אומות אחרות במרוקו, הערבים הם מאוחרים במרוקו, אחרי יהודים הגיעו, ולכן זה לא אומר כן. ולכן יש שיחה מהשורש השבטי. הוא עוד לא דיבר בהתחלה, הוא לא השתמש במילה שיחה עם המנהגים והשיטות הלימוד והתפילות וכן הלאה. אבל אנחנו עדים לזה שצאצאי כמעט כל השבטים שוכחים מיד, מהר מאוד, דרך כמה דורות, דרך דור אחד, כן? את כל התוכן של התרבות המיוחדת שלהם, והם שייכים למנהג, אני רוצה לומר אשכנזי, כי הוא לא אשכנזי טהור, כן? למנהג שקוראים לו מנהג האחיד, שמעת את זה מנהג של החברה הישראלית רשמי. יש משפחות ששומעים על זה, ואנחנו יודעים לה. אז ההסבר של הרב, שחזה את זה מראש, שזה לצורך הייחוד העתידי. אבל מה ששוכחים, שהוא הוסיף שלב שלישי. ואחרי השלב השני, כשאחדות האומה תהיה בנויה בשום סכנה, אז תתעורר העניין של השלב. וגור לה. אחר כך אני אוסיף משהו על
אם מדובר על שיחת השפטים, זאת אומרת שכל שבט ושבט כבר לא יודע מאין הוא כל, אבל מה עם העדות? האם כאן מדובר גם בעדות?
לא, אני הסברתי לפני זה שאנחנו עכשיו אחרי חורבן בית ראשון, כבר בית שני כל שכן לא יודעים לייחס עדה ועדה לשבט המיוחד, השורש שלו. אבל ההבדל בין השבטים, אותו מצב, אותה עובדה, אנחנו מוצאים אותה בהבדל בין העדות. זאת אומרת, כל הדין של השבטים והדין של העדות בנושא הזה זה אותו עניין. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? תקשיבי שניסיתי להסביר שהשוני, ההבדל בין השבטים ובין העדות בא מן אומות העולם, לא מעם ישראל. זה מובן? כן. זאת אומרת, למשל, אני אתן את הדוגמה שלי, כי אני מכיר קצת יותר. זה משום ספק השורש של המשפחה שלי מאשכנז, לכן אני זה אשכנז. עכשיו אני נמצא ספרדי משורש אשכנזי, כן? אבל, איך אומרים? איך אני יכול לומר את זה כדי שתבין את התשובה? זאת אומרת, אני כבר לא שייך לאותה עדה שהסבא של הסבא של הסבא שלי ברח ממנה כדי למצוא מקלט בצפון אפריקה, אלא אני שייך לעדה הספרדית, ולא לעדה הספרדית הבבלית, ולא לעדה הספרדית הסלוניקית, אלא דווקא לעדה הספרדית הצפון אפריקאית. אבל לא לעדה הספרדית הצפון אפריקאית המרוקאית, למשל האוטונזית, למשל האלג'ראית. אבל לא של המחוז של אלג'ירו של קונסטנטין, דווקא שלא רב. אבל לא דווקא... יש גם כן רובעים, אבל מהרובע הזה, הרחוב הזה, הבית כנסת הזה. וכל משפחה ומשפחה שייכת ל... ולכן העובדה עכשיו זה העדות, זה לא השלטי, אבל זה הדין או אותו דין על הנושא. זה מובן? כן. טוב, אין עוד שאלות? אז עכשיו הוא מתחיל לספר את אותה בשורה של אותו... ועוד תעבור נהצון על ידי מונה. זה פסוק בירמיהו, אם אתם רוצים את המקור, זה פרק למד גימל, פסוק יוד גימל. פסוק בירמיהו שמסביר ש יחזור מצב שכל שבט ושבט, כל צום וצום יהיה לו המונה שלו. ראי, זה חברה של מוניות, אני לא יודע. ומי זה המונה? זה הרועה שמונה את צונו. ועוד תעבור מהצון על ידי מורה, על ידי מונה. זה פסוק יפה מאוד מבחינה ספרותית. ומזבח השם הארוס ייבנה עוד הפעם על ידי 12 רבנים. 12 רבנים, והרי מ-12 שבטים. ופה יש לנו פסוק במלאכים א', פרק י"ח, ופסוק למדנה. 12 רבנים, כי 12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו, לאמור ישראל יהיה שמך. כל הנושא שלנו הוא בפסוק הזה. מזבח השם, שהוא בנוי מ-12 אבנים, כי 12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. כשהוא נמצא במצב של ישראל, אז הוא כבר אחד, אבל הוא נמנה על דרך 12 אבנים. כל אבן ואבן, כל שבט ושבט עם הזהות שלו. זה מובן? אבן. וזה יהיה על ידי אליהו מלאך הברית, אשר מאז נדחה על ידי עינתו, השם הוא האלוקים. אז כל שבט ושבט, יש לו אלוקה משלה, ורק יחד הם יכולים לומר השם הוא האלוקים, השם יחיד, אלוקים לשון רבים. זה מובן מספיק. לפסוק הזה יש הרבה הרבה רבדים של משמעות. יש משמעות מטאפיזית, תיאולוגית וכן הלאה. אבל פה יש משמעות השייכת לאותו מדרש שמסביר שבני יעקב אמרו לאביהם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז פה הרב מחביר את הממד של המשמעות האלה. השם ששייך לישראל הוא הציבי, זה מובן של כל שבלתי. הולך הוא ועובד עבודת השלם. זה התפקיד של אליהו. אליהו חוזר באחרית הימים כדי לקשור קשרים בין כל שבט ושבט. מכיוון שמידתו היא מידת השלום. מאיזה שבט הוא אליהו?
לא, דתי.
הוא נגמר. הוא מחלטו. הוא כהן. הוא נתן את לוי. יפה, כן, הוא משבט אליהו. יודעים שפנחס הוא אליהו.
כבר, לפי הפשט היותר, שטבע השבטים הם מבנת אלוקים.
כן.
לא מבנת השם.
כן. אבל כל צירוב וצירוב זה מבחינת אלקות מיוחדת. ולכן הוא מסביר, השם שייך לישראל, הוא האלוקים לשונות.
למה
דווקא כפיהם אחד, אז שם השם נקרא לך. תעבור לפסוק של ירמיהו, לא, של מלאכים, כשנים עשר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. אז הפסוק של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שייך לסוף הפסוק הזה, ישראל יהיה שמך. כל עוד שהם מבחינת בני יעקב, כל אחד מגלה אלקות מיוחדת לצירוף הוויה ומיוחד. כשהם אחד, אז הם נפיים ישראל, והשם הוא אלוהים. הולכו ועובד עבודת השלום להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, על ידי אור רזי תורה העליונים, ההולך ושוטף בכנסת ישראל, ומתפלש בכל מעבדיה, עסקנותה, ספריותיה, תקוותיה ועבודותיה, המתראים בצורות שונות, מקודש ומחול, מבניין וגם מהירות, עד כאן, עד כאן. ופה הרב מגלה את עומק דעת. אז כדי לגלות את האחדות ההיא שנמצאת בכל שבט ושבט, צריך גילוי של רזי תורה. רזי תורה, רז זה סוד. רז זה מן ערבי, ערמי, סליחה, לא ערבי. גם הפריעה של רז זה אור. רזים, רזי לרזים, זה ידוע, כן? רז זה רמז בלי המם, אז זה כבר הסוד. וסדחי תורה, נקרא רזי תורה. ואיזה מילה תלמודית, כן? וכל שכן בזוהר. אז פה, לפני שנגמור את הקטע, אני רוצה להדגיש משהו, זה נושא לפני עצמו, אבל צריך לגלות בבת אחת את כל הבעיות האלה. זהו, כל עוד שכל שבט ושבט משתייך לתורה רק לפי הפשט, רק לפי הנגלה, דהיינו, בעולם של ההלכה ותולו, מחפש את הייחוד של עם ישראל דרך העולם של ההלכה, אין פתרון. אנחנו מתחילים פה נושא עמוק מאוד, וכל מה שאני אומר זה שייך לנושא של הרב. אתם זוכרים, ואני מזכיר את זה, שאני הייתי תלמידו של בנו של הרב, כן? אבל בכל זאת, לא לומר שהרב קוק אמר את זה. מה שאני מסביר, אני מסביר אני, כן? ואני מודע בזה שכל הדברים שאתם תשמעו עכשיו, זה דבר שונה לגמרי ממה שאתם יכולים לשמוע בבתי מדרשים אחרים, כן? אפילו השייכים לזרם של מחזור, אפילו. אבל אנחנו בלדים, תורה היא צריכים להיות ללמוד. אתם רואים את הרמז של הרב, כן? אנחנו צריכים אליהו הנביא, דרך התפקיד המסתורי של השלום כדי לאחד את העם. ומיד הוא מדבר על מה? כן? על סדרי תורה. ואיפה על המלאך בעניין? אז אני חוזר בניתוח לאט לאט. זה מובן על כך? יש פזמון לברית מילה. אולי זה תקורה לברית מילה. במנהג הספרדי, בפזמון הזה שנקרא אליהו הנביא, אז יש חרוז אחד שמתחיל בזה, יגיד לנו סדרי תורה. זאת אומרת, התפקיד של אליהו הנביא זה לגלות את הנסתר שבתורה. אתם זוכרים את כל הלימוד, כל לימוד של קבלה, של תורת הנסתר, מתחיל בפתח אליהו ואמר. תנא דבליהו, יודעים את זה. כל גילוי שהיה עד כה בבחינת מסתפר, מסתר, ושמתגלה בבית מדרש זה או אחר, אז אומרים זה אליהו הנביא שגילה את זה. אני אסביר את זה בצורה אחרת. כפי שלמדתי את זה בתלמוד תורה. מה זה תנא דבליהו? זה ביטוי ארמי, באליהו זה בית אליהו, בית מדרשו של אליהו הנביא. על כל פעם שלומדים, מתעורר בבית המדרש, שזה חידוש, בהלכה, באגדת המדרש, לא משנה, איזה פירוש חדש באמת. אז שואלים אחר כך, מי אמר את זה? זה יצא מהלימוד. זה גילוי הנסתר שהיה מסתתר בפשט של הלימוד, אז אומרים, זה אליהו הנביא שגילה. לכן אומרים, תנא דבליהו. זה גילוי חדש. כל המקובלים הגדולים, כן? אני לא מתכוון למכון אחד בכלל מתל אביב או שיהיו קואליציה. אתם יודעים במה אני יודע כתוב, אבל יש איזה מין אופנה על הקבלה בדוח ולניח. אז בכל פינה אתם מוצאים איזה בית מדרש שמתיימר לומר מוצאים ספרים וטוב. אבל למה מייחסים גילוי חדש, גילוי של חידוש בתורה? חידוש ממש זה גילוי שמה שהיה נסתר, זה מובן, yeah? ולכן זהו זה תורת הנסתר. יש הרבה הגדרות של תורת הנסתר, אבל לפי הנושא שלנו. לכן אני חוזר ואומר, כל המקובלים הגדולים, כן, היה להם מורה מיוחד שנקרא יהוד הנסתר. זה נמצא בגמרא, אצל התנאים הראשונים, זה נמצא בזוהר, וזה נמצא אצל האריזה, וזה ממשיך עד תקופה של הגאון מווילנה. יש סיבות שהגאון פסק שאסור לשמוע מקולות מן השמיים, מכיוון שכבר אנחנו באיזה שלב של ערבוב הצינורות, ולכן מי ששומע, שומע, אבל הוא צריך לא להשתמש מזה, ורק מפי רב של בשר ודם, של שהוא חי בעולם שלנו. אתם מבינים? כן. ולמשל, רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, בבית יוסף, היה לו איזה מגיד שהוא היה מסביר לו כמה דברים, וכל פעם הוא אמר, אבל אל תשתמש בזה, זה כאן בשבילה. כי אי אפשר לדעת בדורות שלנו אם זה מלאך מצד התור או משהו אחר שמדבר. טוב, כאילו אנחנו מביאים שמישהו מדבר, ואלו ששומעים. אז אני חוזר על העניין. ולכן ההסבר הוא ככה. אליהו הנביא הוא הנביא שלא גילה את כל הנבואה שלו. יש רק רמזים בספרים אחרים, על אליהו הנביא. אבל אין לנו ספר של נבואה שהוא הנבואה של אליהו הנביא. כן? ולכן הוא לא השלים את התפקיד שלו. ולכן מי אליהו הנביא עד ימות המשיח, כל מה שמתגלה יותר ויותר מהנבואה שלא מתגלה עד כאן, זה המשך של גילוי נבואת אליהו הנביא. זה מובן? ולכן, מהנביא האחרון עד ימות המשיח, זה נבואת אליהו הנביא שממשיכה להתגלות. זה ההסבר של תנא דבליהו. זה מובן? זה לא הסיבה. זה לא הסיבה. הסיבה היא מכיוון שכל הנבואה שלו הסתתרה. ולכן, כל חידוש זה גילוי נבואי סוף סוף בשורשו. ולכן זה דברי גאון. מכיוון שיש לנו הנביא האחרון בהיסטוריה, מלאכית, כן? שאמר, אם מישהו הלך לכם את אליה הנביא לפני בו היום הגדול והנורא, אז אנחנו יודעים שהמשך הנבואה מאז סיום תקופת הנבואה, זה על שמו של אליה הנביא, עד שיהיה הגילוי האחרון. או נגיע לזה, מה שהסתרתי בהסחלה, שבאחרית הימים יש תפקיד של משה רבנו, של אליהו הנביא, של משה בן יוסף ושל משה בן דוד. טוב, אז אני רוצה לגמור את הקטע. על איזה נושא היינו? מה? רק כן. אז אני חוזר לנושא. ולכן, מהו תפקידו של אליהו הנביא? השלום, זאת אומרת, הייחוד בין כל הזרמים המתפלגים, לפי הפסוק שאומר, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. אחר כך נראה קטן שאותו רעיון חוזר, אבל לכן לא תומך. ואני אמרתי, צריך להיות לנו הפתעה. ודרך מה אליהו הנביא עושה את זה? דרך הקבלה, לא דרך ההלכה. אתם מבינים את זה? טוב, אנחנו כל כך רגילים למושגים ככה פשוטים, של לשון הלימודים, שלא רואים את המציאות, לא רואים את האמת. מה אמר הרב? שרק כשהשבטים מגלים את הזהות שלהם דרך רזי תורה, אז התפקיד של יהוא יכול להתחיל. ויש גמרא מפורש על עליון הנביא שאומר, הוא לא רע כדי לאסור או להתיר, זה לא תפקיד של דיין שצריך לפסוק ולומר זה טהור, זה טמא, זה קודש, זה חול, זה אסור, זה מותר, לא צריך עליון הנביא בשביל זה, יש לנו דיינים, פוסקים, אלא להביא שלום בין הדיין. ולא, לא גמרתי, עד שאני... אז איך הוא עושה את זה? לא דרך ההלכה, אלא דרך הזה תורה. לכן אני חוזר למה שהתחלתי. אני רוצה שנלך ליד, תבינו בדיוק מה שרציתי. אני מודע לזה שהאופנה על הנושא הזה, כמעט בכל הישיבות, זה דווקא הדבר ההפוך, כן? ממה שאני אומר. אבל זה לא אני שאומר, אני רק מפרש מה שקרה. אז היו שתי תקופות בהיסטוריה הארוכה שלנו. וצריך לחזור למקורות. בתקופה הראשונה, בדורות הראשונים, האחדות של העם הייתה במישור של אמונות ודעות, אגדה נסתר. אגדה זה היה חוכמת התורה שאין בה מחלוקת. הלכה, הכל בדין והנטייה שלו. למה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? מכיוון שכל בדין שייך לשבט מיוחד. זאת אומרת, המצב היה הפוך ממה שאנחנו יודעים עכשיו. אחר כך בהשלב השני והנגיעות. אבל קודם כל צריך לזכור את זה. מהי התורה? תורה מן השמיים. ולכן המשמעות של התורה מן השמיים, הלכה, צריכה להיות אחת. תורה אחת לכולם. אין דבר כזה, מורה אחד חושב כזה, פרופסור אחד חושב אחרת, רב אחד חושב כזה, ודיין אחד חושב אחרת. במישור של אמונות ודעות, משמעות התורה. הלכה למעשה, בעולם הריבוי, אז כל אחד לפי שורש זהות. ולכן, הגמרא יכולה לומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לכן אני שוב חוזר להגדרה, ואני יודע שגם באוניברסיטה, גם בישיבות, יהיו סעקות על זה, כן? מה אתה אומר? אגדה רק אחת לכולם, והלכה כל אחד לפי הזרם שלו. כן, זאת הייתה מציאות. אחר כך, ובמקביל להפסק הנבואה, אחר כך הנבואה הסתיימה. והיה לנו רק הספרים והזיכרון. והמשך התורה היה בעל פה, וזה היה הקושי של ההיסטוריה שלנו. ולכן סוף סוף, וזה היה איך אומרים, הפחד מחכמי ישראל, התורה, שהתורה תשתכח מישראל. אתם זוכרים את זה? ומה נשאר? אז נשאר עולם המעשה, והמצב התהפך. עכשיו אנחנו חיים, מאז אולי יותר מ-2000 שנה ויותר, בעולם של תורה שיש הלכה אחת לכולם, ובמישור של אמונות ודעות, משמעות, תורה כמשמעו, כל אחד מה שעולה בדרך. זה מובן? ההפך. ממה שהיה צריך להיות. אז מה אומר הרב? הרב בא ואומר, כדי שהמצב יתקן, צריך לחזור למישור האמיתי, והייחוד של כל העם יכול להיבנות רק דרך גילוי רזי תורה. אני חוזר על המשפט ואחר כך את... על ידי אור רזי תורה עליונים, העולה ושוטף בכנסת ישראל, ומתפלש בכל מערדיה, הסכנותה, איך קוראים את זה? ספריותיה. ספריותיה, ספריותיה, כן. תגבותיה ועבודתיה, המתראים בצורות שונות. מקודש ומיכול, מבניין וגם מהירות, אומנם, כולם כאחד אסופים במניין הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעומדים והעובדים עצמם, בגבוה הרבה יותר מכל מטרותיהם המצומצמות. רק בעצת השם אשר יעש לתת לעמו אחרית ותקווה, ואחרית הימים תתבוננו בה בינה. זה גם פסוק מירמיהו. ולכן בקצרה המצב הוא ככה. באיזה מצב חוזרים השבטים מהגלות? עם נטייה לבעיה של הלכה ונטייה לבעיה של פנימיות התורה, אמונות ודעות, משמעות התורה, כן? אבל מה אנחנו מוצאים? מצב שמבקשים מהשבטים להתאחד סביב עולם ההלכה ונשאר בהבדל שלהם בעולם האגדה, נאמר. והמצב הבריא של עם ישראל זה מצב ההפוך, ולכן אנחנו עוד נמצאים במבוי סתום באותו משהו. זה מובן? אף על פי שבחציונים של הדברים, במציאות הקיומית של החברה הישראלית, יש משהו דומה לזה. יש רב ראשי ספרדי ורב ראשי אשכנזי, יש בתי כנסיות שהמוסף הוא תימני, בבלי, כן? אבל מיד כשמגיעים לעניין של תלמוד תורה, סוף סוף הזרם של הישיבות זה לאחד את ההלכה ולתת חופשיות גמורה, כל אחד לפי מה שעולה לדעתו, בעניין של אמונה גדולה. אז זה המצב שהחזרנו מהגלות. כל עוד שהמצב הזה הוא ככה, אני בעצמי לא רואה התחלה של פתרון. לכן אתם מבינים למה הרב קורא לאליהו הנביא, הצילו, כן? אליהו הנביא צריך להתגלות כדי שהמצב יתקן. אבל יש הכנה להזיר כמובן, זה רזתו. רק אני רוצה להזיר בכמה משפטים. אם כל שבט ושבט היה מסוגל דרך חכמיה, ואני מתכוון לא רק לעדות של הדתיים, אלא גם לעדות של הלא דתיים. כן? אם אפשר להגדיר את זה עדות, אני מסופק עם זה באותו מישור. כן? יש מפלגות, יש איך אומרים, אסכולות, יש אופי תרבותי שונה בין דתיים וחילונים וכו'. אני לא חושב שיש שבט חילוני, שיש עדה חילונית. היו ניסיונות וזה לא... אבל הרב סוטט את כל הרבדים של החיים החברתיים, כן? ולכן מדובר בכל הנטיות בעם ישראל, במידה שכל אחד ואחד שייכים לאותו מאורע של הפסק הגלות, חזרה לארץ ישראל כדי לבנות את הארץ. לא מדובר בדתי שהוא באיזה גטו של אפילו עיר ישראלית. ולא מדובר בחילוני שהוא שייך לארצות הברית או לצרפת, אלא מדובר בכל שבטי ישראל, חילותו, גם חילונים, אפילו שזה לא שבט, השייכים לעניין, זאת אומרת, בניין אחדות האומה זה מובן? כן. ולכן, אם כל שבט ושבט, כל עדה ועדה, דרך חכמיה, מסוגל לגלות את ההסבר, הבסיס, היסוד, השורש של השונות שלו לפי חוכמת רזי תורה, אז הכל אפשר לסדר. כל עוד שהקנה מידה של אחדות העם יהיה רק ההלכה, אין פתרון. ולמה? מכיוון שלא לחינם יש כל מיני דעות בהלכה. כי כל דעה שייכת לאופי של עם ישראל מיוחד. כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה בא מכיוון שכבר המין החיים זה לשון רבים. יש כל מיני צורות של החיים. ולכן, אם היה רק זהות אחת של הישראלי, הייתה רק דעת אחת של התורה הלכה למעשה. הכל מוגדר מספיק, כן? הלכה למעשה. מכיוון שיש הרבה פרצופים של אותו ישראל, מאותה תורה אחת יש הרבה אפשרויות אמיתיות של הלכה למעשה. זה מובן. ויש עוד סיבה שאין פתרון במישור הזה, שאם אנחנו מוצאים את הקנה מידה של אחדות העם דווקא במישור של ההלכה, אז כל החלק של העם שאינם שייכים להלכה הם מחוץ לעניין, וזה סתירה, כי מדובר בפיחות של כל העם. זה מובן, כן? וכל עוד שבאמת יש חיים בתוך עם ישראל, אז אין לנו אפשרות של פתרון, מכיוון שהחיים מביאים את הריבוי, ואי אפשר לפסוק הלכה למעשה לשבת זו או אחרת, כל עוד שבת זו או אחרת היא שבת בפני עצמה. זאת אומרת, זה סותר דעת התורה עצמה. ולכן רוב הדיינים שהם תלמידי חכמים מקפידים שכל יהודי ויהודי ימשיך בהלכה של העדה שלו כשידעה אותה בגלות, ולא לשנות, מכיוון שיודעים שאסור לשנות את הדעה של ההלכה למעשה השייכת לשבת זו אחר. זה מובן. לפי דעתי הבעיה של הבעלי תשובה ושל הגרים, זה כמעט אותו בריאה, אותה בעיה, היא אחרת. זאת אומרת, הבעיה לאיזה זרם, איזה שבט להתייחס. זה נושא אחר. אבל לרוב, אנחנו עכשיו במצב מלאכותי לגמרי. הנטייה היא לקבוע הלכה אחת לכולם, וזה לא פותר, לא את ההבדל בין השבטים, ולא את הבעיה של חלק של העם שלא מגדיר את עצמו בהקשר להלכה. אז אותו עם, אותו חלק של העם שלא מגדיר את עצמו בהקשר להלכה, מגדיר את עצמו בהקשר לתורה. אבל באיזה מישור? ברור שמדובר במישור של אמונות ודעות, דהיינו רזי תורה. וזה מקביל מאוד למה שאומר הזוהר, פשוט מאוד. הזוהר אומר שדווקא גילוי חוכמת הנסתר תביא את ימות המשיח. אז אני חוזר ללא תשכח מפי זרעו. אתם זוכרים מה אומר הזוהר הזה. והרב נחמן מברסלב, שהיה צדיק גדול, עצום, ענק, כתב תפילה על זה, שלא תשכח מפי זרעו, ספי תיבות זה יוחאי. לא תשכח מפי זרעו של יוחאי. זאת אומרת, זה רק אותה מקהיל, הבנתם מה שרמזתי? כן? תקחו, לא תשכח מפי זרעו, ספי תיבות ויוחאי. לא תשכח מפי זרעו של יוחאי. כשחכמי ישראל פחדו מזה, עתידה התורה להשתכח מישראל, אז אמרו, סיפטו את הפסוק הזה, לא תשכח מפי זרעו, יש איזה הבטחה, אבל מפי זרעו של מי, כן? זאת אומרת, פחדו מזה שאם ההגדרה של תורת ישראל כעם אחד תהיה רב במשך של ההלכה, עתידה התורה להשתכח. זה חשוב מאוד עכשיו, זאת אומרת, לסיכום, אנחנו נמצאים לגבי אותו נושא, אותו העניין, במבוי סתום, מכיוון שאנחנו נמצאים במצב מלאכותי לגמרי. אחדות של העם, צריך להסביר את זה לפי תורת הנסתר. הלכה כל שבט ושבט. ודווקא המצב הוא הפוך בימינו. זה מה שרציתי לרמוז על הנקודה ההיא. אם יש עוד זמן אפשר להמשיך, ואם לא בפעם הבאה. איזה שעה זה? זה כמעט השעה.
מה נובע הפתיחה הזאת,
ההדגש
על אחדות
ההלכה? לפי דעתי, יש פרק שלמדנו בשנה שעברה, בסוף השנה, לפי דעתי, הרב מסביר את זה גם כן, זה קרה בבית השני. זאת אומרת, המהפך הזה היה בין בית ראשון לבית שני. ואני מוכרח להסביר את זה באופן סכמטי מאוד, כן? אבל אם אתם מתייחסים לעולם האשכנזי ולכינות של הבבלים בדרך כלל, מצד אחד, ולעולם הספרדי מצד שני, לא במצב שהוא קיים היום, אלא דרך השיטת הלימוד של הגדולים מהם, של הראשונים והאחרונים הגדולים. אז אתם רואים פתאום את ההבדל הזה. המנטליות המערבית, ופחות או יותר זה העולם האשכנזי, הם שמים את ההגדרה של התורה כהלכה, קודם כל. אחר כך כל העניינים של אמונות ודעות וכל אחד לפי. בעולם הספרדי זה ההפך דווקא. כן? חוץ מזה יש עוד, אתם תופסים את זה, להפך. חוץ מזה יש עוד הבדל שהרב ציין את זה בעוד פרק שנלמד, שהתלמוד הבבלי, שהוא התלמוד של הגלות אחרי בית ראשון, כן? לא, של הגלות של אחרי בית ראשון. וכן כן, של אחרי בית, לא, ברור שזה ההמשך, כי היחס לתורה של גלות בית שני הושפע מהגלות בית ראשון שלא חזר לבית שני, זה מה שאני מתכוון, כי כשמלכות יהודה השנייה, יהודה ב', כן, הלך לגלות בבבל, הוא נפגש מהגלות של בית ראשון, אני מתכוון בית המקדש, לא עשרת השבטים, זה משהו אחר, כן? שהיו הקהילות של היהודים שלא חזרו לבית השני, והם הושפעו מתורת הגלות של הבית ראשון. עשרת השבטים זה כבר שלב מוקדם, זה לפני גלות גלות. כן? והרב מדגיש את זה. שכל העיקר תלמוד ירושלמי זה חלק של האגדות, וכל העיקר תלמוד בבלי זה חלק של ההלכות. ולא רק זה, אי אפשר להבין אגדה בבבל, אני לא מתכוון בתלמוד בבלי, כי הבבלים מסתתים את חכמי ארץ ישראל, את התנאים, המשנה זה ארץ ישראל, המשנה זה ירושלמי, זה ברור, כן? ואם כן, בשיטה הבבלית והאשכנזי עוזבים את העגלית. ומכיוון שהרב מסביר, אי אפשר להבין אגדות רק בארץ ישראל, מכיוון שהאגדות שייכות לנבואה. תפסתם את האגדות. אולי אני אדייק קצת יותר, אבל זה כבר, זה לא חידוש, זה פשוט הדברים, אבל שכנו את זה. אני משוחרר מזה. אם היה פעם איזה בית המדרש, איזה ישיבה, שתזמין את כל ראשי העדות, גם את החילונים וגם את הדתיים, זה לא מדיחה, וכדי להתחיל ללמוד תורת ישראל ברבד של רזי תורה, אמונות ודעות, משמעות האגדות וכן הלאה, כדי להבין פעם בהיסטוריה שלנו מה זאת אומרת שאנחנו עם אחד על שבטיו, אבל עם אחד, כן? כי המציאות היא פרדוקסלית, המציאות זה ההפך. אנחנו העם הכי מפוזר שיש בעולם, בתוך פנימיות. אז אולי לאט נגיע למצב של נורמליות יתרה, וזה נקרא אליהו הנביא על ידי הדבר. זה כבר משהו כזה? אז הניסיון אתם, זה 40 שנה שאני נפגש בניסיון הזה, שיש אוזן סתומה לכל תלמידי החכמים של הדור שלנו. כששומעים דברים כאלו, אפיקורוס. זה כבר מה שאמרו לרב, לכן הוא רק מסתפק לדבר על זה ברמז, זה ברמיזה, כן? אבל זה ברור מאוד, כל המקורות. כן, הייתה שאלה בבקשה.
אחד
מהסימנים
של המקורות המשפטים, שזה דבר שהשתתף כל המשפטים.
איפה קראת את זה? אז זה שייך להתחלה של הפרק של הרב. ואני מכוון לפרי צדיק. של הפרי צדיק.
לא,
זה פרי צדיק. אה. אז, אבל מה הוא אומר בדיוק? אני קראתי את הסדר הרבה שחר.
יש אמירה שאומר ש... מהם זמני הגאולה? אחד מהזמנים הגאולה שבנים מוגעים באביהם, יוקר
יאמר, זה שתקף תורה מזמן. אז זה במסכת סנהדרין. וזה דווקא אותו מקור שאמרו לא תשתקף מישראל.
ואז
בהמשך בקטע. זהו, בן, יפה. אלא דרך הזרעון של יוחד. זה יפה, זה אותו פרק. כן. טוב, אז אני מציע כלפיו ש... תעבירו את הדפים, כאילו שזה לא ילך לעברית, ונמפיק באותו נושא בפעם הבאה. אז הפעם הבאה זה לא יום שני הבא, אלא יום שני אחרי. טוב, תודה רבה. לא שמע עוד, לא מסוים נקים.
של התורה לסתדמות.
של התורה? לא, 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 לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז זה סביב. זה בין אתם מהירות, אבל זה יפה.
תאו בין אתם מהירות.